וישכן אהרון אל מול פני המנורה אל הנרותיה כאשר ציווה אדוני את משה. אומר רש"י במקום דבר כל כך פשוט, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה שבחו? משה רבנו, כן, אומר לו, מצווה בשם השם להעלות את הנרות וכל זה, והוא מקיים את זה, אז מה הבעיה? אז למה רש"י אומר את מה שהוא אומר? באמת הפרשנים שמו לב לעובדה שלכאורה רש"י מיותר. הוא עושה דבר פשוט, אומרים לו לעשות, אז הוא עושה. ומה החידוש כאן? דרך אגב, זה רש"י. אין דבר ברש"י שהוא סתם כך. מה שנראה לנו אפילו דבר פשוט, הוא לא פשוט. רש"י, תשאלו את רש"י למה כל כך... הוא לפני כל מה שהוא כתב, הוא השקיע כל כך הרבה מחשבות, עד שהגיע למסקנה, אני כותב את זה. אבל באמת, השי למורה מביא את הפירוש, מה החידוש כאן? שהוא אומר, הוא היה עשה אהרון את מה שאמרו לו, הוא עשה, מה החידוש? הוא אומר כאן, שמה היה שם? היו שם מדרגות. אהרון, לא יודע אם ראיתם את אהרון, הוא היה אדם גבוה, כמו גל, תעמוד רגע. תעמוד רגע. אתם רואים, אם אני אעמוד, אני מגיע לו עד החזה, משהו כזה. אבל אהרון היה איזה 2.10, וכמה אתה?
פחות
מזה? וגם, הוא לא היה צריך מדרגות, לעלות על המדרגות. הוא היה יכול לעמוד על הרצפה ולהזיק את הנרות. גודל המנורה לא היה כל כך גבוה. אז אומר כאן, השאל למורה, היית מעלתו. הוא אומר, רגע, זה מיותר כל הדרגש הזה, המדרגות האלה שלפני המנורה. הוא אמר לעמוד על המדרגות, אני עולה על המדרגות. למרות שזה כביכול מיותר. וגדולתו של אהרון, הוא אומר, אם סתם אמרו סר לשים מדרגות לפני המורה, זה טעם סוד, סוד גדול. מה הוא הסוד הגדול? אתה רוצה להדזיק מדרגות, משהו, אתה צריך לעלות מדרגות, תקן את המידות, לעלות למעלה, אתה לא יכול לעלות למעלה. ככה הוא מביא כאן עוד טעם, הוא אומר, אף על פי שאהרון לא היה צריך לעלות במעלה, כי היה גבוה בקומתו, עם כל זה, לא שינה. כי אמר הועיל והקדוש הוא ציווה כן. טעם וסוד יש בדבר, אני לא שואל שאלות. כי באופן הגיוני אולי צריך את זה, אבל כנראה שיש משהו עמוק יותר. והמלבים כתב, ויעש כן אהרון כאשר ציווה השם, פירוש שיהיה חצי לוג שמן לכל נר, זה הכמות של השמן, והיה שבחו של אהרון שלא שינה, רוצה לומר, שלא צריך לתת בנר המערבי יותר מחצי לוג. זה היה הנס שהיה למרות אותה כמות, הוא היה דולק 24 שעות, ואחרים היו קרובים לפני זה. אז הוא לא עשה את החשבונות, נתן אותו דבר. שהוא האמין בנס של הדבר. טוב, אנחנו במשניות, רבותיי. פסחים, פרק ח'. כאן צריך הקדמה, דברי הקדמה, אחרת לא נבין מה כתוב כאן. נקרא את ההקדמה. משנה זו דנה בזב ובזבה. מתי מותר לשחוט עליהם את הפסח? ולהבנת המשנה יש להקדים כמה דברים. א', הרואה ראייה אחת של זיבה, אין דינו אלא כבעל קרי. יש מדרגות בתומה. הזיבה וזב זה... מדרגה יותר גבוהה, ניכרי נאמר. אז לכן הוא אומר, אם הוא רואה פעם אחת רק את הזב, את הזיבה, אז נקרא כבעל קרי. שטמא עד הערב, זה דינו של בעל קרי, הוא טמא עד הערב, והוא טובל לפני זה, וזהו טהור. כן. ראה שתי ראיות של זיבה, ביום אחד הקם, באותו יום הוא רואה פעמיים, או משני ימים רצופים, הרי הוא נעשה זב, שטומאתו חמורה משל קרי, כן? הוא מנה 7 ימים נקיים, וטובל ביום השביעי ואוכל בקודשים לערב. אבל אם ראה שלוש ראיות, וואי, וואי, וואי. שדיבה ביום אחד או שניים או שלושה, ימים רצופים, חמור דינו מהרואה שתי ראיות, חייב לא רק זה שיבה, אלא להביא קורבן ביום השמיני. ויש כמה מדרגות, הרי כל תיקונים. אז כמה שהתאומה יותר חמורה, התיקון צריך להיות יותר גדול. אז לכן הוא מביא ביום השמיני קורבן. מה הוא מביא? שתי תורים או שני בני יונה. ואינו אוכל בקודשים, אלא לאחר שהביא קורבנו. וכל זמן שלא הביא קורבנו, הרי הוא נקרא מחוסר כפרה. וכל מחוסר כפרה, אף על פי שתהר מתאומתו, וטבל וירים שימשו, כל זמן שלא הביא קורבנו, זאת אומרת, אז הוא לא יכול לאכול בקודשים. אסור לאכול בקודשים. ב' שונה דינה של עזבה מדין עזב, שאין תאומתה תלויה בראיות בלבד, אלא בימים. ואפילו ראתה הרבה פעמים ביום אחד נחשב כל ראייה כראייה אחת. כמה ימים היא ראתה את הזיבה? ואין חלים עליה דיני התאומה זיבה, אלא כשראתה דם בלא את נידתה. אתה רוצה ללמוד כאן את כל הדינים של הנידה. יש זמן נידה ויש זמן שהוא לא בנידה. כן? ולא בשבעה ימי נידתה, שאז נחשב נידה. כי אם בתוך 11 יום שבין סוף הנידה שעברה לתחילת הנידה הבאה. הוא מסביר, פירוש הדברים, שבתחילה קשורה יש אדם בילדותה, כל שבעה ימים הראשונים נקראת נידה. בין שראתה יום ראשון, בין שראתה כל שבעת הימים, זה לא משנה, באותו רגע היא נידה. ואם ביום השביעי פסקה מלראות, הרי מן התורה תובלת היא בליל השמיני ותאורה. מספיק, זה מן התורה. אבל, ואם ראתה דם מיום השמיני ועלה, במשך 11 יום, נקראים אותם ימי זיווה. ולאחר 11 יום מתחילים שוב ימי נידה. וחוזר חלילה, וזהו מה שקראו חכמים, 11 יום שבין נידה לנידה, שבהם חלים על האישה דיני זיווה. וכך דינה בימים אלו, שהיא זיווה. אם ראתה אדם יום אחד בלבד, צריכה לשמור יום אחד בתארה, כנגד יום התאומה, והיינו שהיא תובדת למחרת היום התאמה. ואם אינה רואה בו דם, הרי היא תאורה לערב. מכאן נקראת שומרת יום כנגד יום. יום טהרה כנגד יום טומאה. ושומרת את יום אחד בטהרה כנגד יום טומאה. כן, אם ראתה בהם שני ימים רצופים, הרי היא שומרת את היום השלישי בטהרה. ואם טבלה ולא ראתה בו דם, טהורה היא בערב. ובניגוד לנידה שישיבה תניה, כאן טהורה כבר. אבל אם ראתה בהם שלושה ימים רצופים, הרי היא נעשית זווה גמורה, וצריכה לספור שבעה ימים נקיים, כמו נידה ותובלת ביום השביעי, מביאה כפרתה בקורבן בשמיני. אחר כך אוכלת בקודשים. אלה הם הפרטים הדרושים להבנת משנתנו, שאר פרטי דיני המבוארים במקומם. ג' כל שאינו ראוי לאכול בקודשים ב-14 בניסן, איך זה קשור לפסח? בקשר לעניין הזה, אם יהיה ראוי לאכול בלילה, שוחטים עליו את הפסח. לפיכך, מי שאינו תמה אלא עד הערב, או מי שהוא תמה תומה שיבה ואינו ממחסרי כפרה, לא חייב לקורבן, כמו שראינו, ביום השביעי שלו שחל ב-14 בניסן, מי שקיבל רעש פעמיים, שני ימים, כן? כן, מי שהוא ממחסרי כפרה, ביום השמיני שלו חל ב-14, אף על פי שלא יביא קורבנותיו עדיין, שוחטים עליו את הפסח, ברם. יוצא מן הכלל הוא, לשיטת הרמב״ם, תמי מת, שמה שחל יום השביעי של להיות ב-14, אף על פי שהוא הוזה עליו וטבל, ואינו ממחסרי כפרה, הרי הוא ראוי לאכול קודשים לערב, מכל מקום, אין שוחטים עליו כלל, והוא נדחה לפסח שני, שנאמר, ואי אנשים היו תמיים, לנפש אדם לא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. ולמדו מפי השמועה ששביעי שלהם היה, ועל זה שאלו אם ישחוט עליהם בפסח, והם יאכלו בערב, ופירט להם שאין שוחטים על פני מת, והם נדחים לפסח שני. עד לכאן, לא הבנו שום דבר, נכון? אבל לא נורא. אבל משהו, יש לנו איזה מושגים רפואיים. יש מסכת שלמה, מסכת נידה, המון דפים. יש שיעורי בית, כולם צריכים ללמוד מסכת נידה. יחזרו כל ה... מה זה העניין של הטומאה? זה בא לתקן משהו. היום אנחנו טמאי מתים, טמאי יוסיביה, אבל התיקון לא קיים. אבל בעזרת השם יבנה בית המקדש, יבנה מחדש. אבל נראה את הפרטים, איך זה כל זה נוגע לקורבן פסח. זב שראה שתי ראיות, אמרנו זה מדרגה נמוכה, יש לו שלוש ראיות, כאן דובר שתי ראיות. שזיבה ביום אחד או בשני ימים רצופים, תמיד שבעת ימים, אבל לא חייב להביא קורבן, אינו חייב להביא קורבן, כן? שוחטים עליו קורבן פסח, הוא יכול לאכול קורבן פסח. בשביעי, ביום השביעי שלו, אם אוכל להיות בערב פסח, אף על פי שהוא לא יריב שימשו. וגרם בואר שאין שוחטים עליו, אלא לאחר שטבל. ואינו מחוסר על הערב שמש, זרה שמה אפשר ולא יטבול, אז לכן הוא טובל. ראה שלוש ראיות של זיווה, זו תומה יותר חמורה, שאינו ראוי לאכול מקורבן פסח, אלא רק שיביא קורבן, שוחטים עליו את הפסח בשמיני שלו, ואם חל להיות בערב פסח, אף על פי שלא הביא עדיין את הקורבן, בכל זאת שוחטים. בגמרא מבואר שאין שוחטים עליו עד שימסור קורבנותיו לבית דין, מזרעה שמה אפשר ולא יקריבם, אז בית דין כאילו ערב שהוא אכן הקורבן הזה יוקרב. שומרת יום כנגד יום, אישה רואה דם בתוך 11 יום שבין נידה לנידה שזה דבר, שהיא צריכה לשמור יום אחד בתרה כנגד יום התאומה כמו שראינו, כלומר שהיא תובלת למחרת יום התאומתה, ואם אינה רואה בו דם, הרי היא תאורה לערב. שוחטים עליה את הפסח בשני של הדעין, וביום השני שהיא תאורה, שהיא תאומרת לו בתרה, לאחר שטבלה, הרי לערב מותרת היא לאכול בקודשים. ראתה דם שני ימים רצופים, הרי היא שומרת יום שלישי בטהרה, שוחטים עליה את הפסח בשלישי, ביום השלישי לאחר שטבלה, היא מוכן להיות בערב פסח. והזבה, דיינו שראתה שלושה ימים רצופים, מתוך 11 יום שבין נידה לנידה, הרי היא צריכה לספור שבעה ימים נקיים, ולטבול ביום השביעי, ולהביא קורבן, כפרתה ביום השמיני, שוחטים עליה את הפסח בשמיני שלה. ואם אוכל להיות בערב פסח, אף על פי שלא הביאה עדיין את הקורבן, כפרתה כמו שראינו שבדין, הרם לצוי תקריב את הקורבן. יישר כוח, תודה רבה לכם, שזכיתם את כל עם ישראל בלימוד המשניות. אורות, אורות, אורות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו בדף עין, נכון? עין ח'. יש כאן מישהו שכותב שירים במקרה? בוא תראה, באיזה ארץ כתבת את זה? בארץ ישראל? בוא תראה, מה קורה למשורר שגר בארץ? הרב היה כותב שירים, יש לו ספר שירים שלם. בוא נראה. אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויופיו מפני שבר האומה והרחקת מהחיים הטבעיים הבריאים. איפה? בגלות. בגלות, אז כמו שאומרים, שירה זה דבר שיוצא מהלב. ישר ושיר זה אותן נטיות. זה עניין של שירה. אתמול הייתי בחתונה של הנכדה, אז ראיתי שהחבר'ה הצעירים מתלהבים, שרים, שרים, שירים, לא הבנתי את המילים, לא... אבל שאלתי את ה... אני יודע, אחד הילדים שלי, מה זה השיר הזה שמוכר מתלהבים? אז אומרים, זה שיר שכתב הבן של הרב טל, הרב טל, יש ישיבת תורת חיים. הבן שלו, אז הוא זמר ומלחין, כותב שירים. אני יודע, ברח לי פתאום השם. אז בכל זאת, אז הוא אומר, אז האימא של החבר, זהו, שבר את השיר הזה והלחין אותו, ישבה לידי. היא הבת של גיסי, גיסתי, כן. אז היא ישבה לי, והיא אמרה, אתה יודע שהוא כותב את השיר ויוצא לו מן הלב. אז אמרתי לה, תראי, דברים יוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב. למה החבר'ה כל כך מתלהבים וכל זה, כי זה שיר שיצא מן הלב. הניגון והמילים כנראה יצאו מן הלב, אז הם כל כך התלהבו, חבר'ה צעירים האלה. זה מה שהוא אומר כאן, בחוץ לארץ, זה זיוף. אתה לא במקום הטבעי שלך. אז מה שאתה מחבר, אפילו שירה, זה לא זה. בארץ ישראל זה משהו מיוחד. למה זה המקום הטבעי? כל מקום הטבעי שם הדברים מקוריים יותר. ואם ירצה משורר בעל כישרון להתמכר אל הטבע, למרות כישלונה של האומה, דיינו בגלות, יוכל רק להטביע את עצמו בצד המוחש הגס שלה, אבל לא בפנים שלה, לא בפנימיות. אבל את יופייה השמימי לא יוכל לחוש בכל טובו והדר זיוו. מדוע? כי כיוון שירצה להתרומם אל הספירה הרוחנית, ירגיש שבר האומה וידום רוחו. אם משורר אמיתי, הוא לא אדם פרטי. הוא לא מביע איזה רגשות פרטיות. אלא הוא משורר, מביע את מצב הכלל. במצב הכלל של עם ישראל בגלות הוא בחירה. אז הוא רוצה להביע, אבל הוא אומר, אני שבור. אני חי את העם, את מצבו של העם. אבל בארץ ישראל מה? וואי, איזה יופי. עם ישראל חי? חי או לא? איפה הוא חי? ארץ ישראל. תחת אשר בשקיעה החושית יוכל לשכוח לפעמים את המצב ההווה של האומה. אז לכן זה לא כל כך אמיתי שירה בחוץ לארץ. מיום שחרון בית המקדש לא נראה רקיע בתארתו. כן, רקיע בתארתו בלי עננים מה שנקרא. היום ידוע שאומרים שאדם שהוא עצוב, יש לו עננים על הנשמה. ערפל. אומנם גם שמיים אותי ערפל מפיקים אור נעים, כן? אבל בארץ ישראל זה הכל בהיר, שנאמר על בי שמיים כדרות ושק עשים פסוטה. התחייה הלאומית הניכרת בבניין הארץ, כשהיא נלקחת, אם מקורה החי תוכל כבר להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע, עד שתולד האפשרות להסתכל לא רק בארציות, כי אם גם בזיו השמימי בערך ידוע מכוון לפי ניצוצי האור שבתחייה המתפתחת. יש כאן ספר, אורות התשובה, אתה רואה? בסוף אורות התשובה יש שירים של הרב שכתב. אז יש שיר שאני נפגשתי איתו, זה היה מאוד דיבר אל ליבי, ואני באמת, לא הכרתי את הרב כותב. הוא אומר, לחשי ההוויה. זה מבטא מה שהוא כותב כאן, שבארץ ישראל, כשהוא רואה טבע, הוא רואה רוחניות גם. הוא לא רק רואה את ה... הוא מתאר את הטבע בחיצוניות, אלא הוא ממש רואה את הנשמה שבטבע. אני אקרא לכם את השיר. תלחש לי סוד ההוויה כולה, חיים לי יש, כך נקח, אם יש לך לב, ובלב דם שרע על ייאוש לא זיהמהו. יש לך לב טהור, לא מיואש. ואם ליבתך ערלה, ויופי לא יקסימך, תלחש לי ההוויה, סורה מני, סורה, הרני לך סורה. כאילו ההוויה זה כל הבריאה, כל הטבע. אם זה לא מדבר אליך כל זה, אז אל תדבר איתי. סור אמני, סור אמני. אם כל צפצוף עדין, אני לא יודע אם אתם שומעים בבוקר את הציפורים, אתם לא קמים כל כך מוקדם. אתם קמים, שמעתם פעם את הציפורים בבוקר? איזה, אה? ועכשיו יש רעש מסביב. בבוקר שאתה קם, עוד כשחושב, פתאום הצפצופים הראשונים, צ'יק צ'יק, פוק פוק, פיק פיק. שמעתם פעם את זה? אם כל צפצוף עדין, כל יופי חי, לא אדר שירת קודש, אם הצפצוף של הציפורים זה לא אדר קודש, אם אתה לא מבין שזה אדר קודש, אך זרם אש זרה בך יעורר, כאילו אתה אומר, למה אתם מעירים אותי הציפורים? סורה מני סורה, הריני לך הסורה, ודור יקום וחי. איזה דור? ישיר ליופי וחיים. זה מה שהוא אמר עכשיו למשורר. ישיר ליופי וחיים. ועדנה בלידה ינק מטל שמיים, ומהדר קרמל ושרון, שיפת רזי ההוויה תקשיב אוזן עם חי. כל הסודות, כל זה דווקא מהקרמל והשרון והטבע וכל זה. ומעדן שירה ויופי חיים, אור קודש ימלא, והוויה כולה לא תדובב, בחירי, הרני לך מותרת. זה שיר. אני לא הבנתי את זה, אבל זה מה שהוא מבטא. זאת אומרת, בארץ ישראל, הכל מדבר אל האדם. המימד האלוקי מדבר אליו. מה שאין כאן בחוץ לארץ. מישהו היה פעם בחוץ לארץ? כאן לא הייתם. זה נכון מה שהוא כותב? בחוץ לארץ, אתה רואה דברים עצומים, אבל חסר שם הרוח, הנשמה. יישר כוח.